מה שמבקש כיבוי זה ה-awareness, זאת אומרת, דווקא להיות במודעות, להוריד רגע, כאילו לתת, לאפשר נדידה. וזה קורה כשאנחנו לא מתכננים, זאת אומרת, זה ה-eureka moments האלה, כשאנחנו פתאום באמבטיה בשירותים, יצאנו, עשינו איזושהי הפסקה ויצאנו לאיזושהי טוט, מסתכלים על העניין דווקא
בדיוק. שלנו זה להמשיך לנסות לפתור את הבעיה, לא לוותר, לא להרים ידיים, זאת אומרת, לא, להפך, מה שיעזור לקדם את הבקשה שלנו לפתור את הבעיה או להמשיך ליצור, כרוך בשמיטה.
בדיוק.
בלוותר. כן. אנחנו הולכים להתעלות על פני המכונה בחוסר מושלמות שלנו,
בחוסר מושלמות שלנו, ברגע שלנו.
בפגמים שלנו, בסדקים שלנו.
כן, בסדקים.
ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב. אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומנחה. איך אני אוהבת שפתאום משום מקום מבליח לראש שלי רעיון? זה יכול להיות רעיון עסקי או יזמי, או אפילו רעיון שנוגע לאורחות החיים האישיים שלי. רגעים נדירים כאלה שמגיח לתוכי ניצוץ חדש של משהו שלא היה שם קודם. אני מזהה שהוא כמו נביאה פנימית, מדויק, נטול מאמץ. זה קורה לי הרבה פעמים כשאני כבר כמעט נרדמת, אני קמה לטלפון לכתוב בנוטס, כי הרעיונות האלה נוטים להגיע בזמנים שלהם ולהיעלם מיד בזמן הנכון כשאני מול מחשב ביום עבודה. אצלי הם גם מתרחשים בלילות, אז הם מגיעים הרעיונות, ולאחרונה הם הפחיתו דחיפות, ועם המיעוט בהם גם התשוקה פחתה. ואז בסוף אוגוסט האחרון ניצלתי זמן עצירה שכמו נכפה עליי לעבודה יומיומית עם הכלים שאני מכירה, מתרגלת, מלמדת, ובכל זאת לא תמיד מצליחה לשלב אותם יומיומית בחיי. אז כל בוקר התחיל במדיטציה שהמשיכה לכתיבת רצף, ואחריה רשימה מתארכת של הכרות תודה, ופתאום כאילו משום מקום, התחילו להציף אותי בשבוע אחד, רעיונות למחביר, פרקים חדשים בפודקאסט, דוברים שממש ממש מעניין אותי להכיר. האם לפתוח באקראיות, להמתין לבואה של המוזה, או שיש דרכים לטפח בתוכנו את הרגעים האלה, ולאפשר להם יותר מרחב להופיע? ולמה בעידן הזה, מה שהיה נחלתם של מתי מעט, הופך צורך השעה ומיומנות הישרדותית, יצירתיות? תפארת קורנפלד חיברה את הספר יצירתיות היא שם המשחק, שבו היא משלבת מחקרים, כלים, מעשיים ותרגולים לטיפוח יצירתיות. היא מהנדסת בחירה בהייטק, עובדת בחברת אינווידיה, מובילה את הפרויקטים מול OpenAI, לפני כן גם הובילה את קבוצת המוצר והארכיטקטורה של פלטפורמת הרכבים האוטונומיים בחברת מובילאי, והיא פה לשוחח על מיומנות שהופכת חשובה מתמיד, ועל האתגרים לצד ההזדמנויות בעולם של בינה מלאכותית. אז אהלן תפארת.
אהלן, איזה כיף להיות כאן.
אגב, אינווידיה, אתם התבשרתם על חזרתו של אבינתן ממש עכשיו.
וואו, איזה מרגש. איזה מרגש. וזה באמת מראה בדיוק את התמהיל הזה של חברה מאוד טכנולוגית, אבל שהאנושיות זה הדבר הכי חשוב בה.
את יודעת, אנחנו גם בתקופה, אי אפשר להתבלבל לגביה, אנחנו תכף אולי נכניס את זה לתוך השיחה שלנו ולמסגרת שלה, חסרת ודאות, מאוד זזיתית, נכון? כמעט המיומנויות שנדרשות מאיתנו משתנות, ואת אומרת שיצירתיות היא משמעותית כרגע בימים האלה.
ממש.
כי מה כל כך חשוב בתקופה הזאת ביצירתיות?
אני חושבת, זה בדיוק זה, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על יצירתיות, אז היא מורכבת מהרבה פרמטרים. אנחנו מדברים על סקרנות והטלת ספק ולמצוא איזשהו ייחוד אישי שלנו. כל הדברים האלה הם שאלות, לשאול שאלות, כל הדברים האלה מרכיבים בעצם יצירתיות. כשאנחנו מסתכלים על עולם טכנולוגי, עולם משתנה, שמערער קצת, הוא מערער גם את מי אנחנו. הרבה מאוד דברים הופכים להיות אותו דבר. אני אומרת, אפילו הפונט של הכתב יהיה בקרוב גנרי לכולם, דוד 12. והמקום הזה, וגם כל הכלים, שבעצם נותנים לנו תשובות די גנריות ותואמות. ובתוך זה, בתוך העולם הזה שאליו אנחנו הולכים, המקום הזה של הייחודיות שלנו, של השיא האישי, של מי אנחנו באמת, ולשמור על אותם דברים, על אותה סקרנות, על אותה חדווה, על הרגש, על האמפתיה, על הדברים שמייחדים אותנו, בעיניי תופס הרבה יותר מקום מאי פעם, כי פתאום, גם זה פתאום עומד להגדרה, נכון? של מי בעצם אנחנו? מה מרכיב אותנו? במה אנחנו שונים מהמכונות?
כן. אנחנו ננסה להבין, אבל בואי באמת ננסה להיזכר ביחד מה זה בכלל יצירתיות. בואי נגדיר את המושג הזה. איך היא מגדירה יצירתיות?
יצירתיות.
זה מיומנות באמת, כמו שאמרת קודם, שהיא מכילה בתוכה הרבה מאוד תתי מיומנויות.
נכון. יצירתיות מגיעה מהשורש יצר, נכון? יוד צדיק רש, המשמעות היא ליצור. זאת אומרת, זה לא מספיק רק לדמיין או שיהיה לנו איזשהו רעיון. המטרה היא באמת לעשות איתו משהו.
שיהיה משהו במציאות, בדיוק, משהו שלא היה קודם.
שלא היה קודם, בדיוק. כן. זה ליצור משהו. זאת אומרת, יש גם את הנושא של חדשנות, שזה ממש לקחת את היצירתיות למקום החדש, אבל היצירתיות זה לשים את הדמיון בפעולה. וקן רובינזון, יש שתי הגדרות שאני מאוד אוהבת. יש את הגדרה של קן רובינזון, שהוא אומר שזה היכולת להסתכל על דברים ולחבר בין דברים, כך שאנחנו יכולים לראות אותם בצורה חדשה, כמו שלא ראינו אותם קודם.
פרופסור קן רובינזון, פרופסור לחינוך, הוא נפטר בתקופת קורונה.
כן.
התעסק הרבה ביצירתיות בבתי ספר ובחינוך.
נכון, יש לו גם טט-טוק מאוד מפורסם של איך בתי ספר הורגים יצירתיות. נכון. יש לו גם כמה ספרים על היצירתיות מאוד מומלצים, על איך למצוא את המקום הנכון, הוא ככה... נכון,
מאוד מתממשק אגב עם אזור הגאונות שאני מדברת עליו, הוא מדבר על האלמנט, your element.
בדיוק.
והוא מדבר על הרבה מאוד אינטליגנציות שכל אחד מאיתנו, שאין אדם שלא מחזיק באיזושהי אינטליגנציה, פשוט לא כולן ילמדות בבתי הספר.
ממש כך, זה גם באמת הווארד גארדנר מתייחס לשמונה סוגים של אינטליגנציות. ואפרופו גם בספר, אני מחברת את זה ליצירתיות, כי כשאנחנו רוצים באמת לפתח יצירתיות, הרבה יותר קל לנו באזורים שבהם האינטליגנציות שלנו דומיננטיות. אנשים שהאינטליגנציה המוזיקלית שלהם יותר דומיננטית, יהיה להם יותר קל להביע את היצירתיות, או ספורט, או כן, יש ככה מנעד. דרך אגב, גם נדבר על זה קצת בהקשרים של בתי הספר, אבל זה בדיוק המקום. ואפרופו חזרה להגדרה, אז אלברט איינשטיין, יש לו הגדרה מאוד יפה ליצירתיות. הוא אומר שהיצירתיות היא היכולת לראות מה שכל אחד רואה, אבל לחשוב מה שאף אחד אחר לא חשב. ובעיניי זה איזשהו זיקוק, כי זאת אומרת, לזקק את המושג, כי זה מתחבר גם לעניין של אומנות, יצירתיות באומנות, אבל זה גם מתחבר ליצירתיות ביומיום, ביכולת הזאת הבין אישית למצוא פתרון לסיטואציה שאף אחד אחר לא חשב, באותה מציאות ששתינו רואות אותה, כן? כן. אבל היא עדיין בעיני המתבונן.
זה תכונה מולדת או שהיא נרכשת? איך נוטים להתייחס למיומנות הזאת?
הטענה היא שיצירתיות היא מולדת. כלומר, יש גם אפילו איזשהו טסט שעשה פסיכולוג בשם ג'ורג' לנד, שהוא בדק וראה באמת שלקח ככה ילדים ובדק אותם על פני 20 שנים. הוא ראה כשהם בני 5, הוא עושה, יש מבחנים, או אני קוראת בהרצאות שלי לא אוהבים לשמוע מבחנים, אז באמת משחקים שבודקים יצירתיות. והוא באמת נתן, הוא השתמש באיזשהו כלי של שימוש לאובייקטים, הוא ראה שילדים כשהם בני 5, יש להם פוטנציאל של 98% להיות יצירתיים. כשמגיעים לגיל 10, זה יורד ל-12%, ל-30%, סליחה. כשמגיעים לגיל 15, ל-12%, ובגיל 20, ל-3%. זאת אומרת, יש כאן ירידה מאוד מאוד חדה ביצירתיות. זאת אומרת, אז מה הוא מראה? הוא מראה א', שזה משהו שהוא מולד.
אבל זה מולד גנרי, מה שאמרת.
גנרי.
זאת אומרת, כל הילדים נכון. נולדים עם יכולת עם יצירתית גבוהה.
בדיוק.
ואז עם הזמן, עם השנים, עם הסוציאליזציה, תכף נגיע לזה עם החינוך, עם אולי מהתפתחות המוחית, היא הולכת ומתקבעת. נכון. אבל השאלה אם יש גם בינינו פערים ביצירתיות שלנו.
יש פערים
האם ביצירתיות. האם יש אנשים שנולדים יצירתיים יותר מאחרים?
יש אנשים דיברת על אינטליגנציות, שיש להם אינטליגנציות דומיננטיות באזורים מסוימים, והם יבלטו באזורים האלה יותר. קחי את לאו מסי. לאו מסי הוא שחקן כדורגל מאוד מחונן, יש לו יצירתיות מאוד גדולה בתחום הזה. בנג'מין פרנקלין, הייתה לו יכולת למצוא ככה פתרונות לסיטואציות. פיקאסו, כלומר, יש אזורים שבהם באמת התכונה המולדת הזו, המחוננות, האינטליגנציה, היא הרבה יותר דומיננטית. והיצירתיות תבוא לידי ביטוי, ופה יש שוני. מה אני כן טוענת, וגם אני טוענת בספר, שכן יש אפשרות לרכוש יצירתיות. והיצירתיות שאני מתייחסת אליה ביכולת לרכוש בעיקר, זה הגמישות המחשבתית. כלומר, זה משהו שהוא כן נרכש, זה משהו שעם הרבה תרגול וכלים, אנחנו יכולים לפתח גם חשיבה רחבה יותר, וגם חשיבה עמוקה יותר. Mm-hmm.
אז את אומרת, רגע, אני רוצה לדייק את זה, את אומרת שכולנו נולדים כילד, תינוקות בתחילת דרכם, שהעולם נגלה בפנינו די לראשונה, היכולת היצירתית שלנו לראות דברים בצורה אחרת, אולי לעשות חיבורים שכמבוגרים אנחנו פחות עושים, היא יותר גבוהה, זה make sense. כי אנחנו באמת עוד לא מקובעים
בדיוק.
בחשיבה שלנו. אז אפשר אולי להתחיל דרך זה, לגזור מהם החסמים של יצירתיות, זאת אומרת, מה מפריע ליצירתיות?
זו שאלה מעולה, מה שמפריע ליצירתיות, כי באמת כמו שאת אומרת, אנחנו רואים שהסללה הזאת והסגירה הזאת זה משהו שככה הולך ויותר ויותר סוגר. כשמסתכלים על ככה, בוא נגיד, שש סיבות עיקריות שהיום המחקרים נותנים, אז אחד, הסיבה הראשונה שמדברים עליה זה שהחשיבה שלנו היא מאוד רפלקסיבית. זאת אומרת, אנחנו מאוד נוטים להגיב לסיטואציה, הרבה פעמים על סמך ניסיון, על סמך מה שאנחנו יודעים, גם אם לא תמיד, גם אם הסיטואציה היא עכשיו סיטואציה חדשה שהיא לא מוכרת, אבל זה אולי ככה משהו שנעוץ בפייט פייט.
זאת תגובה שהיא אוטומטית. והיא ישנה, בדיוק. היא עתיקה, היא עוד מאותו דבר.
בדיוק, בדיוק. היא מגיעה הרבה מאינטואיציה ככה, את החשיבה, כמו שאמרת, האינטואיטיבית. אז זה סיבה אחת. זאת אומרת, שאם אנחנו רוצים להיות יצירתיים, כדאי להיות קצת יותר רפלקטיביים, רגע להסתכל על הסיטואציה, לחשוב. סיבה שנייה שמתייחסים אליה היום במחקרים זה תבניתיות. כלומר, אנחנו נוטים לקטלג דברים בתבניות. מצד אחד זה טוב, כן, זה עוזר לנו לשלוף מהר את
ה... אין לנו אופציה אחרת, צריך להבין שהמוח שלנו זקוק לתבניות האלה כדי להתקיים. אנחנו לא יכולים להתחיל כמו דג זהב את הבוקר שלנו ולגלות. אבל יש לזה גם מחיר.
המחיר. תראה, זה סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה, שאני את הספר שלי רציתי למכור לא בחנויות הספרים. אמרתי, ספר על יצירתיות, נכון, הוא ספר קריאה, הוא ספר עיון עם המון מידע, אבל הוא גם ספר מתנה, הוא יכול להיות גם מתנה. והלכתי לחנויות שמוכרות מתנות. ככה כל מיני דברים יפים, גם פנקסים, והצעתי את הספר. והתגובה שקיבלתי הייתה, כשבאים לכאן לא מחפשים ספר.
לא מוכרים כן ספרים.
אנשים לא מחפשים.
כן.
ככה זה בדיוק התבנית, נכון? של איפה. והניסיון הזה לשבור הוא לפעמים כאילו בתגובות המאוד ראשוניות. אז זו הסיבה שנייה. הסיבה השלישית זה רגשות. מוטב האדם מן המכונה, כן, אנחנו ייצור רגשי, זה דבר טוב, זה דבר חשוב. אממה, הרגש הרבה פעמים מתערבב לנו בחשיבה. כשמה זה רגש? זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות קנאה, חוסר ביטחון, התלהבות, כן? הרבה סוגים ומנעדים של רגשות. וזה דרך אגב מקום שהרבה פעמים אנשים היום סומכים על ChatGPT למשל, כי הם מרגישים שהוא מאוד אובייקטיבי, הוא נטול רגש. אבל על רגשות זה דבר טוב, כן צריך לדעת שהם מתערבבים לנו בתהליך החשיבה ולנסות דווקא להפריד אותם. כדי לראות את המציאות ככה נקייה, ולא לתת
אני,
להם...
אני אנסח את זה ברשותך קצת אחרת. בטח. רגשות הם תרגום גופני לפרשנות שהיא נמצאת שם יחורית. היא לא המחשבה המודעת שלי, זה נכון. ובמובן הזה יכולה לתעתע, או לחילופין גם בדיוק. לשמש מקור נביגציה לא רע.
נכון.
זאת, זה טוב שאנחנו מפחדים כשמגיע נמר, וזה נכון שנהיה אוטומטיים באזורים האלה. את אומרת שכיוון שהמחשבה בדרך כלל שרגש עוקב אותה היא אחורית ופחות מודעת, אז שווה אולי, אני אגיד את זה, אני אנסח את זה קצת אחרת, שווה אולי להכיר את המחשבה שנמצאת מאחורי הרגש, ואז להביא אותה למעלה לתוך קבלת ההחלטות, ואז להיות יותר אולי שקופה עם עצמי.
בדיוק, בדיוק. כאילו לבודד אותה ככה, לדעת שהיא שם, שהיא גם מפגיעה
אותי כרגע, להכיר בה. לתוך המערך ההחלטה שלי.
בדיוק, זאת אומרת זה חשוב, אבל... סיבה נוספת זה, שמתייחסים עליה, זה ההסתכלות מצד אחד של המטבע. אנחנו גדלים, ואפרופו עם השנים, אנחנו הולכים ומתקבעים על דרך שאנחנו רואים את העולם, דרך שעובדת לנו, כן? אנחנו רובנו מצליחים, כן? הגענו למה שהגענו, אבל הקיבעון הזה של להסתכל ולראות המציאות מצד אחד של המטבע, ולא לראות את הצד השני, היא גם עוד סיבה, זאת אומרת, זה הגורם הרביעי. דרך אגב, זה בא לידי ביטוי, במשהו נחמד למשל ששמעתי, זה שעשו מבחן אמריקאי, ואנשים ענו בתשובה הראשונה ג', בתשובה השנייה ג', אופציה ג', בתשובה השלישית ג', כשהם הגיעו לשאלה מספר 4, תשובה נכונה הייתה ג', אבל כולם חשבו שמה פתאום זה לא...
לא יכול להיות.
לא יכול להיות שג' תהיה התשובה, כן, אז ככה, בדיוק אז. ויש גם את זאב זוהר, הוא חבר שלנו, איש מדהים, הוא שחמטאי ואיש עסקים. הוא כתב כמה ספרים, אחד מהם זה לתת מת בעסקים, והוא חוקר המון את הקשר של שחמט וחשיבה ועסקים. והוא נתן דוגמה מאוד יפה, הוא סיפר שהוא חקר למה מחשבים מנצחים בני אדם בשחמט. ואחד הדברים שהוא ראה זה למשל כששחקן עושה מהלך עם רץ, אז הוא יעשה מהלך אחד עם אותו כלי, הוא יכול לעשות עוד מהלך עם אותו כלי, אבל במהלך השלישי הוא יחשוב רגע, שוב לעשות מהלך עם אותו כלי והוא יעצור. למחשב לא תהיה את הבעיה הזו, זאת אומרת הוא יהיה פתוח. זה גם סוג של קיבעון. גורם נוסף שמתייחסים אליו בהקשר של, דיברנו על חסמים, אז אמרנו ארבעה, החסם החמישי זה החשיבה שלנו מאוד מבוזרת. וזה גורם להרבה פעמים מרפול, ככה אנחנו חושבים על הרבה דברים בבת אחת, כן? זה דבר נהדר בתהליך החשיבה, כאילו במשפח הראשון של העלאת רעיונות, אבל כשרוצים להביא לתהליך יצירתי, דווקא הפוקוסינג.
צריך להתמקד. דבר,
כן, המיקוד, הפוקוסינג, דיברת גם על מדיטציה, זה דבר שממש מוכח מחקרית, שהוא חלק חשוב בתהליך חשיבה יצירתי. והגורם האחרון, שוב, יש הרבה, אבל זה ככה השישה העיקריים, זה שהחשיבה שלנו היא חברתית, תרבותית. תסתכלי על חברות שהן מאוד היררכיות במבנה, כן? או חברות, אפילו חברה דתית, כן? גם בישראל יש לנו הרבה סוגים ומנעדים, אבל יש חברות שבהן יש חסמים שנובעים מאותה תרבות, נכון, או מבנה חברתי של החברה.
תתני דוגמה, כדי שנבין איך זה מתכתב עם יצירתיות.
כן, אני אתן לך דוגמה שאני מאוד אוהבת. בחברה דתית, נשים דתיות צריכות לשים כיסוי ראש.
כן.
ודווקא כאן, את רואה הרבה מאוד נשים שמתלבשות מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, שמות, הפכו את הכיסוי ראש לאיזשהו אקססורי מאוד יפה.
כן.
זאת אומרת, כאילו בתוך המגבלה, נקרא לזה ככה, דווקא מצאו יכולת לבטא את עצמן באופן אישי. אז זה למשל דוגמה שבתוך החברה, ובדוגמה מהכיוון ההפוך, אני יכולה לומר לך שגם אנחנו כחברה מפתחים איזשהו בייס כלפי אנשים שמגיעים מתרבות אחרת או חברה אחרת. אז זה כאילו פועל both ways.
אז זאת אומרת שהמגבלות התרבותיות יכולות גם לפתח יצירתיות, וזאת הדוגמה שנתתי עם הכיסוי ראש, אם אני שומעת אותך נכון, אבל הן גם יכולות לקבע אותנו.
נכון.
ולהפריע לנו באיזושהי פתיחות או חופש מחשבתי.
בדיוק. וגם אנחנו כלפי אותם אנשים, זאת אומרת, כשאנחנו חושבים שמישהו מגיע מאיזושהי חברה מסוימת, יש לנו הרבה פעמים בייס.
כן. זה תהיה איזושהי הטייה שתגביל את החשיבה שלנו. בדיוק. לגבי מה הוא יכול, מה אפשר, מה אנחנו יכולים איתו, איזה דינמיקה וכיוצא באלה.
בדיוק.
זה נשמע כאילו בכלל אי אפשר, לא ניתן, את יודעת, בהקשבה שלי אליך, אני רק רוצה גם להשקיט שנייה את הצופים ואת המאזינים שלנו. זה לא שיש אפשרות לחיות כל הזמן באיזה מין פתיחות כזאת של ילד בן 3-5. אנחנו לא אמורים, כי שוב, אנחנו הולכים בחברה, אנחנו לומדים את הקודים שלה כדי לשרוד בתוכה ולהשתייך בתוכה. אנחנו חיים בתוך עולם, אנחנו מכירים את ההתנהלות, וזה נכון שיש לנו פרדיגמות או תפיסות מחשבה או חוקיות כזאת שחוזרת, כי היא מאפשרת לנו לייצר עובד נוסף ולהתחיל את היום שלנו מהמקום שסיימנו אתמול, ולא כל יום מאותה נקודה ראשונית לכאורה. אבל לצד זה, אנחנו מבינים גם שזה יכול גם לפגוע באיזשהו תהליך של חדשנות והמצאתיות וייחודיות.
נכון.
שאנחנו רוצים לטפח. אז...
נכון. וגם אני חושבת שבאמת ההבנה היא שגם בתוך הקיבעונות, יש הרבה מרחב של חופש. ובסוף זה כן גם משהו שהופך אותנו להיות יותר מאושרים. זאת חדשנות זה פן אחד, אבל למצוא את האושר שלנו ולמצוא דרך לתקשר יותר טובים עם אנשים, זה משהו שהוא בסוף
גורם... ומבקש את היצירתיות שלנו.
בדיוק.
את רוצה לגעת בנוירולוגיה של היצירתיות? איך זה נראה קלינית במח?
זה נושא מאוד מעניין. האמת היא שככה, כשכתבתי את הספר, אז באמת החלק הראשון הוא יותר תיאורטי, הוא קצת מתייחס לאיך המוח בנוי. זה מאוד עניין אותי, איזה אזורים. עכשיו, יש במוח בעצם את החלק שנקרא המוח הגדול, ובו יש את האונה הימנית והאונה השמאלית. האונה הימנית מאוד ידועה היום בתור אזור במוח שבו החלק היצירתי, החלק האסוציאטיבי מאוד מאוד פעיל, כלומר כל החלק של אומנות וחשיבה אבסטרקטית. והחלק השמאלי מגלים בשנים האחרונות שהוא גם מאוד חשוב, כי הוא מאוד עוזר לארגן את החשיבה. יש את הפריפרונטל קורטקס, האזור הקדמי, שהוא אזור שמתקשר המון לחשיבה אסטרטגית. תחייכת כן, כי זה הרבה מאפיין גם נכון, את הצעירים שלא חושבים, אבל זה בדיוק הלקיחת סיכונים וההזדמנויות. יש את ההיפוקמפוס, שאזור במוח שאחראי ללמידה ולזיכרון, והוא מאוד עוזר לחיבור של רעיונות חדשים עם רעיונות קיימים. יש את החומר הלבן, שהוא אזור שמקשר. עכשיו, למה זה מעניין? כי בעצם מה אנחנו מבינים, ככל שהשנים חולפות, שאין אזור אחד במוח. זאת אומרת, יש מספר אזורים שמעורבים בתהליך חשיבה יצירתי, וגם פה יש כמה מערכות. יש את המערכת האקטיבית, שמתרחשת כשאנחנו פועלים, כן, ועושים, ויש את האזור שאני קוראת לו המוח הנח, אבל זה ה-default mode network, זה רשת ברירת המחדל, שדווקא נכנסת לפעילות כשאנחנו לא בפעילות. כשאנחנו...
זה חשוב.
כן.
זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שחלקים שהם בהם פועלים לצורך עניין חלקים יצירתיים שלנו, מבקשים מחלקים אחרים להיות באין פעילות.
וכשאנחנו גם מכניסים את עצמנו לאין פעילות, הרשת הזו, רשת ברירת המחדל, היא פתאום באה לידי ביטוי, צורכת דרך אגב לא מעט אנרגיה, כן? כאילו יותר אנרגיה, זאת אומרת, המוח צורך יותר אנרגיה, כשרשת ברירת המחדל עובדת, וזה קורה כשאנחנו לא מתכננים, זאת אומרת, זה ההוריק המומנטס האלה, כשאנחנו פתאום באמבטיה בשירותים, יצאנו, עשינו איזושהי הפסקה ויצאנו לאיזו שיטוט, מסתכלים על העניין דווקא בה.
אז איזה חלקים מבקשים כיבוי כדי שחלקים האלה היצירתיים שלנו ידלקו?
אז הדבר המעניין שראו זה שאצל אנשים שהחשיבה שלהם מאוד יצירתית, יש את המעברים מהירים בין החלקים. זאת אומרת, יש מעבר מהיר בין החלקים של המוח הנח, זאת אומרת, הרשת הזו, לבין הרשת שפועלת ככה בצורה אקטיבית.
אני מנסה להבין את זה בתרגום, בתרגום של זה, לא בחלקים, זה פחות מעניין קלינית, אלא מה אנחנו צריכים להפסיק במרכאות לעשות או להיות, כדי שנוכל להיות יותר יצירתיים. מה מבקש כיבוי?
מה שמבקש כיבוי זה ה-awareness, זאת אומרת, דווקא להיות במודעות, להוריד רגע, כאילו לתת, לאפשר נדידה. אני קוראת לזה נדידה של המחשבות, לאפשר דווקא איזשהו חוסר הגדרה של רגע.
זה לוותר על הדריכות הזאת?
לוותר על הדריכות שלנו. בדיוק.
אבל בתרגום נגיד פרקטי, מה אני אמורה ללמוד מכל המחקר הקליני נוירולוגי הזה? מה אני צריכה להבין לגבי התפעול של המערכת הזאת?
אני חושבת שמה שאנחנו צריכים להבין זה משהו שאני גם מיישמת אותו הרבה ביום יום, זה כשאנחנו נמצאים בתוך מצב חשיבה אקטיבי ותקועים, כן, באיזשהו תהליך. לקחת הפסקות, ממש לעשות הפסקות יזומות. עכשיו לצאת, ממש אני קוראת לזה שיטוט אקראי, זה לצאת בלי לחשוב על כלום, להסתכל ככה, אני עכשיו מסתכלת פה על העלים בחוץ, ממש לתת למחשבות לנדוד ולחזור לתהליך.
גם שיש לנו איזושהי נטייה כשאנחנו מבקשים לפתור איזושהי בעיה, או כשאנחנו מבקשים ליצור איזושהי יצירה, בין אם זה יצירת בכתיבה או יצירה שכרוכה במיומנות אחרת כמו... לא יודעת, זה יכול להיות כל דבר, בניית מכונה, mm-hmm. כן? כל דבר שאנחנו עוסקים בו. את אומרת, אם אנחנו נתקענו וכרגע אין, הצעד הבא לא ברור לנו ואנחנו מרגישים שיש איזה מהלך קדחתני, שחלטני, אז עדיף במקום להמשיך, למרות שזה אגב האינסטינקט שלנו. האינסטינקט שלנו זה להמשיך לנסות לפתור את הבעיה, לא לוותר, לא להרים ידיים. את אומרת, לא, להפך, מה שיעזור לקדם את הבקשה שלנו לפתור את הבעיה או להמשיך ליצור, כרוך בשמיטה.
בדיוק.
בלוותר.
בדיוק. בדיוק. כמו שאתה אומרת, זה בדיוק נגד
האינסטינקט. זה מנוגד לאינסטינקט שלנו, כן, אבל אני ממש מתחברת ומסכימה. אז זה באמת אולי לוקח אותנו לסיפור של מוזה, מול עבודה, נכון? כי זאת שאלה נורא גדולה, אני מתמודדת איתה לא מעט. אני אשתף רגע אולי מהצד שלי, ואז נעשה סדר. מצד אחד, אני כן מאמינה שאם אנחנו רוצים, הנה, בוא ניקח את הפודקאסט כדוגמה.
כן.
יש לי התחייבות, אחת לשבועיים להוציא פרק. זאת התחייבות שמאפשרת לי לייצר פרקים. אז מצד אחד אני ממש מאמינה שלייצר מסגרות שבתוכם תהיה יצירה זה קריטי, זאת אומרת, זה לא יקרה מאליו. ואני חושבת שאני ממש עושה את זה, מוודאת שהמסגרות האלה מתקיימות. מצד שני אני מזהה שכשהמסגרות הן נוקשות מדי, והן צפופות מדי, אינטנסיביות מדי, מחייבות מדי, באיזשהו שלב אני או מורדת בהן, או שאני נשחקת בתוכן, ואני חושבת ששם בפער הזה של מתי אני ממסגרת את עצמי כדי ליצור, ומתי דווקא נותנת לעצמי את המקום החופשי הזה, שמאפשר לספונטניות להגיע ולתפוס אותי. והתשובות הן לא תמיד נורא בהירות עבורי.
זה נכון, זה ממש ככה, זאת אומרת, אני... איך פיקאסו אמר? הוא אמר, ההשראה קיימת, אבל היא חייבת למצוא אותך עובד, כן? זאת אומרת, זה... וגם ג'וליה קמרון בספר שלה, נכון, דרך האמן, אז היא ממש מדברת על להקצות זמן, היא קוראת לזה ככה, בילוי אמן, ממש להקצות את הזמן. בתהליכים שאת דיברת עליהם, של העבודה, היא עבודה חייבת להתבצע, זאת אומרת, היא צריכה להתבצע, כי זה לא מספיק אותו ניצוץ או השראה, צריך... לפעמים אפשר למצוא פתרון יצירתי, דרך אגב, בלי בהכרח מוזה, כן? כלומר, בתהליך שהוא... יש תהליכים בחשיבה יצירתית של תהליכים מובנים, כמו SAT למשל, של Systematic Inventive Thinking, שזה כאילו תהליך שאתה מסתכל על הבעיה ומוצא פתרון בתוך מרחב הבעיה, ואז זה תהליך שמאוד מניע עבודה, כי הוא סיסטמטי והוא קל לך לעשות. מנגד אני יכולה לומר לך שכשיש מוזה, גם לי זה קורה, כי אני ככה רוצה לכתוב לאינסטגרם או ככה לעשות סרטון, אז כשיש לי מוזה אני עושה יותר מאחד. כלומר, ואז אני ככה, את יודעת, ואז אני כן יכולה להוציא את הפעם בשבוע, כי יש איזה יום שבו פתאום יש לי הרבה רעיונות, ואני יושבת וככה כותבת הרבה, אז יש תמיד את השילוב, כלומר יש גם אצלי את הסדר עבודה, זאת אומרת בוקר, אצלי שעות הבוקר הן שעות מאוד פורות, לא מועדון החמש בבוקר, אבל השש בבוקר.
תפרונית.
כן. זאת אומרת, זה כן, כמו שאת אומרת, משהו שאתה שם, אבל כשאני מרגישה שאין לי את המוזה הזו, אני כן מנסה לעשות עבודה שהיא סיסטמטית, ולהביא את עצמי למצוא מחשבות יצירתיות.
אז אני אשתף מצד שלי, שאני מזהה שחלק מהעבודה, היא באמת עבודה שכרוכה בהפסקות, בשמיטה שדיברת על הסנות עבורי, כשאני רוצה לפתח יצירתיות בחיים שלי, ואני יודעת שהיא לא בהכרח תגיע לפי הזמנה, אבל אני דואגת להיות בטבע, ואני דואגת לעשות מדיטציות, ואני דואגת לוודא שיש לי זמני מנוחה, כי אני יודעת שאחרת, בניגוד למחשבה שהיא מחשבה מאוד תעשייתית, של עולם תעשייתי, שמתייחס אלינו כאל עובדי יצור, שבאמת ככל שנעמוד יותר שעות במפעל, ככה הפרודוקציה שלנו תעלה, עובדי ידע לא עובדים באותו אופן. התפוקה שלנו היא לא פונקציה של כמות שעות ושל קדחתנות מול מחשב. היא פונקציה באמת של יצירתיות. ויצירתיות צריך לטפח, ובתפיסה שלי, חלק מלטפח, אני אגיד, היצור של היצירתיות כרוך באמת בזמנים ריקים, באיים מתים, כמו שהגדרת בהתחלה.
ממש. זה דברים, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני נתתי עליה את הדעת גם בניהול, כשניהלתי אנשים, היה לי חשוב לשים את הדגש גם על הזמנים המתים האלו. זאת אומרת, לייצר הפסקות, לייצר ארוחות בוקר משותפות.
אני קוטעת אותך, סליחה, כן, כן, כי את עובדת באינווידיה.
כן.
ואני לא מכירה את החברה עצמה, אבל אני מכירה את שוק הטק, ואני את יודעת, אני רואה את זה, בעלי, אני רואה את זה בבית. בעלי הוא המון שנים מנהל ארגוני R&D בחברות סטארט-אפ ובחברות טק גדולות. אני מזהה ששוק העבודה ממש רחוק מלאפשר את מה שעכשיו הסכמנו עליו. פיתוח של יצירתיות, שמיטה, זמנים חופשיים. אני מרגישה שהוא עושה את כל מה שאפשר לעשות כדי לדחוק עובדים למיעוט של יצירתיות, מיעוט של פתרון בעיות, מיעוט של הנאה ותשוקה. זאת ההתרשמות שלי, את מוזמנת לאתגר אותה.
אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בחברות, כי אני עבדתי גם וגם בחברות שבהן מאוד עודדו brainstorming, מאוד עודדו צוותים שונים להיפגש. את הצוותים, אני לקחתי את הצוותים שלי, צוות מוצר, לדבר עם צוות מוצר במחלקה אחרת ולהחליף, או צוות ייצור ולהחליף ככה רשמים ושיטות ולשלוח אנשים לעשות אקספלורציה ולדבר עם אנשים אחרים. זאת אומרת, זה כן דברים, היה לי תמיד חשוב לשים זמן ביומן, ממש זמן של אנשים שבזמן הזה הם הם לומדים משהו חדש.
אבל זה עדיין, אני מתנצלת שאני,
העיצוב של הסביבה.
זה עדיין במסגרת העבודה. זאת אומרת, זה עדיין במסגרת שעות העבודה, בתוך הארגון, תחת איזושהי הגדרה שמישהו יגדיר. היכולת של מקום עבודה היום, של שוק העבודה, לאפשר לבן אדם, לסמוך עליו, שהוא יודע איך להזין את עצמו, ואיך למצוא את מקורות התשוקה שלו, שיובילו בסופו של דבר ליצירתיות, לתפיסתי, מאוד נמוכה.
תראי, זה בסוף באמת, בארגונים אתה מודד KPI, כן? Key Performance Indicator, אתה מודד באמת תפוקה, ובסוף כמה עמדנו ביעדים, זאת אומרת, יש מאוד execution. אבל יש היום הבנה שאינוביישן הוא דבר חשוב, ויש כל מיני בול פארקים שאתה יכול להגיד, אוקיי, כמה אחוז מהזמן אני מקדיש לאינוביישן, שזה כל מה שדיברנו, זה אקספלורציה, ולדבר עם אנשים שונים, ובריינסטורמינג, ולהביא חדשנות לתוך ארגון, ולנסות להביא משהו, דרך אגב, לבחור, נניח, עשית הבריינסטורמינג ובחרת הכיוון שהוא איתו אתה מתקדם, יש חברות היום שמקצות משאבים ממש, זמן וכסף, גם לכיוונים שלא בטוח שיצמח מהם משהו, ומאפשרות לעבוד. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי בסביבה, כמה הסביבה יודעת ומבינה שהוונדרינג הזה הוא דבר חשוב.
את יודעת מה, אני אגיד את זה מכיוון אחר ונראה איך... אני חושבת שאת אמרת שצריכים שאזורים יהיו מחובים כדי שיצירתיות תפרח, אנחנו יודעים להגיד שזה בעיקר האזורים ההישרדותיים, יצרני הסטרס.
כן.
כשהמוח שלנו בסטרס הוא פחות יצירתי, האדם הקדמון לא גילף חנית בעודו בורח מנמר. מגלפים חנית ופותרים את בעיית הנמרים, רק באזור הגיעה, כשאתה יודע שאתה כבר מוקף בטריטוריה שקטה מנמרים, שאין עקבות סביבי, שם המוח מתחיל לייצר פתרונות לבעיות שקודם נתקלתי בהם, אבל בטח לא ברגעי סטרס שבהם אני אוטומטי, ואני בפליי פייט מוד, נכון? ואני תוהה, ואת זה אני רגע מביאה, את כמה שוק העבודה מבין, זה לא רק הבאות לעשות איזה מין מתודולוגיות כאלה, שינסו להתחקות אחרי במרכאות עבודה שהיא יצירתית, זה באמת לאפשר הפחתה של סטרס.
זה, אני חושבת, משהו, שוב, שהוא מאוד מאוד תלוי בחברות. אנחנו בסוף, כן, אנחנו נמדדים לפי עבודה. אבל זה בסוף גם משהו שאיזשהו מיינד שמגיע ממנהלים. תראי, גם עצם זה שאנשים היום עובדים מהבית, וחלק גדול מהנסיעות קוזז, אז הרבה מאוד אנשים מנצלים את זה לאיזושהי ריצת בוקר, או הליכת בוקר, או לזמני שקט כאלו. זאת אומרת, אנשים לקחו את השעתיים נהיגה, והמירו אותם בזמן, אפילו בלשבת לאכול צהריים עם המשפחה, זאת אומרת שזה זמן נינוח, כן? לעומת לאכול ככה מול המחשב. אז פתאום הדברים האלה כן מגיעים, אני חושבת שיש היום הבנה שיוגה וככה כלים של מדיטציה הם כלים חשובים. זה עדיין, כמו שאת צודקת, זה עדיין מתקיים בתוך סביבה שהיא סביבה ביצועית, אבל זה בסוף עניין של מינון. אני אתן לך אפילו דוגמה של הרבה מיינד.
את אומרת KPI כל הזמן, ואני מזמינה את שתינו לחשיבה יצירתית, האם אפשר להגביר את ה-KPI באמצעות צמצום בשעות עבודה והפחתה של עומס? שאלה חדשה יצירתית לתפיסתי, כן. יש כאן פרק 2 שעשינו עם הדיסקופ קרמון, עם מחקרים שמראים שדווקא חברות שעשו ניסויים להגיע לביצועים טובים יותר, דרך צמצום של שעות עבודה והפיחות בעומס, הביאו בסופו של דבר להוכחות במציאות כאלה.
זה נכון. Mm-hmm. זה מיינד שצריך לגבש אותו, אני מאוד מאוד מאמינה בו. דרך אגב, אני חושבת שזה אחד היתרונות של AI. כלומר, יש פה אלמנט, היום מדברים הרי על לרדת לשלושה ימי עבודה בשבוע. כן. ומדברת לך על המנכ״ל, אם אחד מהם זה מנכ״ל NVIDIA שמדבר על זה. יש יכולת היום, דווקא בזכות הכלים, לעשות הרבה מאוד אופלואוד, ולהתמקד בוונדרינג הזה.
מעניין, זה כיוון מעניין. אז באמת אם כבר הזכרת את AI, בואו נלך באמת ליצירתיות בעולם של בינה מלאכותית, כי זה באמת מעלה שאלה, מה קורה שמגיע שחקן חדש, ומגיע שחקן חדש שהוא
רציני.
בואו נאמר ככה, אם נצטרך, אני הזכרתי קודם את המהפכה התעשייתית, אז אם המהפכה התעשייתית החליפה את כוח הסוס במכונה, ואגב, יש ממש עדויות לזה שאוכלוסיית הסוסים בארצות הברית ירדה אם לא, אני לא טועה, 250 מיליון בתחילת המאה, ל2-3 באמצע המאה הקודמת, במאה ה-20. בעצם מגיע עכשיו שחקן שמחליף את המוח האנושי, ולא זו בלבד שהוא מחליף את המוח האנושי, הוא גם מתעלה עליו בכמה רמות.
זה ממש משהו שהוא דיסרפטיב בקנה מידה מטורף, כי באמת, לי יצא לעבוד גם בחברת אינטל, כשכל המעבדים התחילו לתפוס מקום, כוח עיבוד מתואב, וגם אז זה היה משהו שמשבש קצת כזה, שאמרו, רגע, המחשבים ניצחו את גאוני השחמט, כן, בשחמט, זאת אומרת, יש פה איזה כוח חישוב, וזה קצת ערער. פה זה לא רק כוח חישוב.
לא.
יש כאן משהו שאנחנו מסתכלים עליו, והוא מטורף בכל קנה מידה.
שחלקו התגדירי, הגדרת עד לא מזמן כחשיבה יצירתית, נכון, יכולות להיות מולטי-דיסציפלינרי.
נכון. נכון.
יכולת להביא פתרונות לבעיות מכיוונים חדשים.
נכון. דמיס חסאביס, שהוא המנכ״ל של דיפ מיינד, שנקנו על ידי גוגל, הוא בעצם אחראי על כל מעבדת המחקר. גם זכה דרך אגב בפרס נובל לא מזמן. הוא מדבר על זה שאפשר יהיה להביא תרופות לכל המחלות, כי הם פיתחו יכולת לקטלג חלבונים. משהו מטורף ממש. אבל הוא מדבר על שלושה סוגים של יצירתיות. הוא מדבר על האינטרפולציה, שזה היכולת בתוך, כלומר לעשות את החיבורים. מדבר על אקסטרפולציה, שזה לקחת ולעשות היפוך חשיבה, כמו שאפשר לעשות, או להסיק ממשהו על משהו. ואת זה יש היום למכונות. אבל יש את היכולת להמציא מחדש, כמו תורת היחסות של איינשטיין, שזה עדיין אין למכונות. זאת אומרת, זה הרמה שהוא, כשהוא מדבר היום על איך הוא יבחן את המכונות, הרי מדברים על AGI, שזה Artificial General Intelligence.
בוא נגיד איזה מילה רגע, אם את כבר אומרת לרוב אנשים לא יודעים מה זה AGI.
כן, זה בעצם הבינה מלאכותית מתכללת, גנרית, שהיום הרי יש יכולות, הכלים יכולים לעשות דברים מאוד מאוד ספציפיים, זה איזושהי יכולת לעשות אגרגציה של הכל, ויכולת לעשות ממש המצאה מחדש. זאת אומרת, הרעיון הוא לתת בשלב מסוים למערכת בינה מלאכותית, להמציא מערכת בינה מלאכותית, זאת אומרת, משהו שילך וככה יבנה את עצמו.
אגב, אני בדקתי עם הצ'אט, ביקשתי ממנו שייתן לי איזושהי אינדיקציה למה ה-IQ שלו ביחס לבני אדם. למרות שזאת שאלה מאוד בעייתית, כיוון שבאמת הוא לא עומד בקריטריונים, הוא לא עומד באותם מבחנים, אבל הוא נתן לי פחות או יותר אינדיקציה שהפתיע אותי, אגב. הוא מדבר על זה שכרגע הוא מחזיק בסדר גודל של 150 עד 165 IQ, שזה אדם מאוד חכם, אבל את יודעת, בינינו חיים אנשים מאוד חכמים עם IQ כזה. ואז שביקשתי ממנו לנסות לשער, לעשות איזה מין אנלוגיה כזאת, כשמדובר ב-AGI, והוא דיבר על עשרות אלפי IQ.
כן.
שזה כבר כאילו אקספוננציאלית, אנחנו זה... בכלל לא יכולים להבין סוג חשיבה
בדיוק,
כזה.
בדיוק.
כן.
תראי, כבר היום, אפרופו שדיברת על, על, על ChatGPT, או כלים, כלים שיש היום, כבר היום הם מנצחים, הם עולים על, על בני נוער, יש הרי את מבחני פיזה,
כן.
נכון, שבוחנים נערים בני 15, ובהתחלה זה, זה, זה מדעים ומתמטיקה והבנת הנקרא, והיום כבר שם כלי בינה מלאכותית מנצחים את, אותנו. ופה נכנס העניין הזה של מה זה בעצם האינטליגנציה האנושית, שתכף אולי נדבר עליה, כי היא גם מאוד מעניינת, אבל באמת מה שמדברים ומה שדמיס חסאביס מדבר עליו, זה היכולת של הכלים להמציא. זאת אומרת, הוא אומר היום, אם אני אקח עכשיו ואזין לתוך הכלים את כל מה שידעו, בתקופה שאיינשטיין המציא את תורת היחסות, כולל הסביבה שהוא גדל בה, כולל כל מה שהיה לו, האם המכונה תדע להמציא את תורת היחסות. זה כאילו מבחינתו המבחן שמדברים על עוד לא הרבה שנים, כן? אז אני חושבת
שכן, שפה... זאת אומרת, יש תחזית שאומרת ש...
יש תחזית שאומרת שכן.
שבינה מלאכותית תוכל להמציא תיאוריות מדעיות.
תראי, אנחנו הולכים לשם. אנחנו הולכים לשם, אבל, יש כאן... כל מיני דברים שצריכים לדבר עליהם, לא רק בהקשר של יצירתיות, בסדר, אנחנו לא ניכנס למוסר ול... אבל בסוף הבינה מלאכותית היא מתקיימת בכל מקום, גם אני עבדתי על רכבים אוטונומיים. מה זה רכבים אוטונומיים? זה בינה.
בוא.
זה בינה, זה החלטות מוסריות של עכשיו אני נתקע בסיטואציה, יש לי ילד שרץ לכביש ומה אני עושה, כן, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד תובנות ו- ומוסר, וגם חשיבה יצירתית של איך אני פותר בעיה עכשיו אמיתית שיש, וזה קיים בהמון המון דברים. זאת אומרת, זה כבר לא משהו שפוגש אותי ואותך בצ'אט, זה פוגש אותנו בכל דבר שאנחנו עושות.
זה כבר חדר
לכל... זה כבר חדר.
לכמעט כל התעשיות.
בדיוק.
כן.
ממש, ממש. יש לזה הרבה שימושים טובים, אבל אנחנו כן מבינים שיש פה מקום שבו אנחנו צריכים לא לתת למערכת לצאת מכלל שליטה, זה א',
בואי נגיד, אנחנו מניחות שזה לא שאלה בכלל אם זה יהיה או לא, זה נמצא בינינו, וזה עומד להתפתח בתוכנו. השאלה באמת איך זה ישפיע עלינו. גם בהקשר של השיחה שלנו, על היצירתיות שלנו.
זהו, לשם רציתי לקחת, כי אפשר, אני יכולה לדבר על זה המון זמן, זה תחום שאני מתעסקת בו הרבה. אני חושבת שפה אני מאוד התחברתי, יש את ג'ודי כהן, היא חוקרת גם נושאים של מגדר, אבל גם נושאים של מכוננות. היא אמרה דבר שמאוד ככה קראתי כתבה שהיא כתבה, היא דיברה על זה ש... כן, אנחנו יודעים שזה שם, ואנחנו צריכים להדגיש איפה אנחנו יותר, זאת אומרת, איפה מותר האדם, מה שנקרא, מהמכונה, אבל היא דיברה על עוד מימד. היא אמרה שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, שלא נבחן את האינטליגנציה שלנו, כמו שאנחנו בוחנים מכונה. זאת אומרת, היום מכונות יודעות לעשות, לעמוד במבחנים יותר טוב מאיתנו, להביא תשובות יותר מהר, אולי להביא מגוון, אבל עדיין יש את האזורים של העמימות, של הרגש, של הלא ליניאריות הזאת,
כן.
שאמרה שצריך מאוד להיזהר, לא לבחון ילדים לפי הקריטריונים שאנחנו בוחנים את התוצאות של הבינה המלאכותית, כי יש את היכולות הקוגנטיביות, אבל יש גם עוד הרבה מעבר, שכמו שדיברנו בהתחלה, שלא הכל מדיד.
נכון.
ואת זה אנחנו חייבים לטפח, זאת אומרת, לתת, אם יש ילדים שהם קצת יותר איטיים במערכת, זה בסדר, כי הילדים האלה יכולים להיות אלו שימציאו משהו שלא
חשב. את יודעת, לפני שהתחלנו עם אקשן, התחלנו להקליט, דיברנו על זה שבתוך השיחה הזאת, אנחנו לא עושות סלף-אדיטינג, זאת שיחה פתוחה, ויכול להיות שאחר כך תגידי לעצמך, אוי, הייתי יכולה להגיד את זה או לתת את הדוגמה הזאת. זה חלק מהסיפור הזה של חיים אנושיים.
נכון.
ויכול להיות שהיום גם זה מקבל אפילו משנה תוקף ביופי של זה. נכון? אנחנו, שדברים נראים מוקצעים מדי, אנחנו כבר מזהים כשמדבר איתנו בינה מלאכותית.
נכון.
כשזה גנרי, זה מוקצע, זה לא טועה,
נכון.
זה לא מתלבט שנייה, זה לא מעשה, זה לא מלבסס. יש בזה משהו שהוא גם מרתיע.
נכון, נכון. אני גם רואה דרך אגב, כשאנשים כותבים פוסטים, אם זה בלינקדין או פייסבוק, ואת רואה שזה פוסט שהוא כתוב על ידי מחוץ, זאת אומרת, אנשים מזהים ופחות מתחברים. מתחברים דווקא לרגש, לחשש, לדברים שהם ככה... כמו שאמרתם, לא סטריקט, לחוסר מושלמות, בדיוק.
ובכל זאת, את יודעת, כיוון שאנחנו כבר אחרי כמה טכנולוגיות, אנחנו, בגלל שאנחנו בעולם מאוד אקספוננציאלי, אז כולנו כבר עברנו כמה, דרך כמה טכנולוגיות ששינו את חיינו, כמו Waze לדוגמה, עבורי אני יכולה להגיד, גם ככה האינטליגנציה של התמצאות במרחב אצלי מאוד מאותגרת, אני לא יכולה להתעדר באוריינטציה מופלאה, אבל עכשיו אני חושבת שעוד יותר ניוונתי אותה. כי אני לא נדרשת לזה, יש מישהו שעוזר לי ועושה את זה, ולכן אני באמת לא יודעת איך למצוא את דרכי בלי איזה עזר. לא משנה איפה אני בעולם, ולשמחתי יש כרגע עזרים. זה נכון לגבי היכולת שלי לספור מספרי טלפון. אני זכרתי מספרים בצורה בלתי רגילה, יש לי זיכרון פנומנלי, דווקא שם אני יכולה להתהדר באינטליגנציה, אני חושבת ניכרת, ואני היום לא זוכרת את המספרים של הילדים שלי, לא נעים לי להגיד את זה, והנה אמרתי. אני לא זוכרת את זה בעל פה, את המספרים שלי, אני זוכרת את המספר טלפון הנייח בבית שגרנו בו כשהייתי ילדה. אני זוכרת את המספר של סבתא שלי. אני לא זוכרת את המספרים של שני בניי.
נגעת בנקודה.
אז כאילו, את יודעת, באמת שואלת השאלה, איפה זה יכול לתרום ליצירתיות האנושית, אבל איפה זה עלול לשחוק את היצירתיות האנושית, ואז מה אנחנו אמורים לעשות עם הדבר הזה?
בול, בול, זה ממש... זה משהו שקרה לי איזה ערב, שגם עבדתי עם הצ'אט ושאלתי משהו, ואז פתאום הוא נתקע, הוא כתב, יש לי ארור וכזה, וזה בדיוק פגש אותי במה קורה כשאני מסתמכת על הווייז, והווייז מפסיק רגע לעבוד כשאני באיזשהו מקום.
אין טלפון, טלפון הלך.
ההסתבכות, הטלפון הלך, כן. תראי, יש גם מחקר ש-MIT עשו לאחרונה, שממש בדק את המוח וראו שאזורים במוח נפגעים, זאת אומרת, כשאנחנו בעצם באים ופונים מיד לכלים, זאת אומרת, לא חושבים לבד, פונים מיד לכלי, יש ממש אזורים, קישוריות מוחית שנפגעת, ממש הראו את זה בצבע, יש ממש מחקר
אנחנו
מדהים.
אנחנו כאילו נהיים מחבים יותר עם הזמן.
מחבים אזורים, כן. באותה קישוריות אנחנו בעצם לא משתמשים באזורים מסוימים. ואם אנחנו דווקא נתחיל לבד וננסה לבד, ואחר כך ניגש לכלים, אז החיבור הזה יכול מאוד להעצים את היצירתיות. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על מה קורה ליצירתיות האנושית, אז היא משתנה, היא משנה כיוון, היא יכולה מאוד להתעצם, אבל זה מאוד תלוי בנו, באיך אנחנו נבחר להשתמש. כי אם אנחנו נשים את כל יהבנו על הכלים, we are doomed, כאילו מצבנו לא יהיה טוב. בטח גם זה... שהכלים האלה יכולים לקרוס יום אחד, דאטה סנטר יכול פתאום לקרוס.
אבל זה משנה ליפול. משהו? זאת אומרת, העובדה שנכנס השחקן הזה, זה משנה משהו במופעי היצירתיות שלנו?
זה משנה משהו ביכולת, זאת אומרת, אם אנחנו נבין שזה כלי שיכול לשדרג, זה יכול ליצור פלאים, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שאני, יש אזורים שאני יודעת שהם לא אינטליגנציות הדומיננטיות שלי, ואני פחות חזקה בהם, ואני ממש משתמשת בכלים. משתמשת בכלים כדי לייצר כל מיני דברים שעוזרים לי, ובאזורים שאני מאוד חזקה, אז אני מעצימה אותם בעזרת הכלים.
אז אולי תתני דוגמאות משתמשת... באמת לשימושים. בבינה מלאכותית לטובת טיפוח יצירתיות או קידום.
כן, אני אתן לך אפילו דוגמה מעולם העבודה.
מעולה.
אני... נתקלת, יש משהו שנקרא reframing matrix, זה יכולת להסתכל על סיטואציה וממש לבנות מטריצה כזאת של מה הלקוח היה חושב, מה צוות הפיתוח היה חושב, יחשוב באותו מצב, מה המתחרה שלי עושה, ולבנות את זה ממש בתוך, ופה אני הרבה פעמים מענישה באלף את הכלי, למשל במקרה זה את הצ'אט, ואני נותנת לו תפקיד, נותנת לו, עכשיו אתה המתחרה, מה היית עושה בסיטואציה? אתה הלקוח, אני נותנת לו תפקידים של אנשים כדי לייצר ולשמוע קולות.
מדהים.
אז זה למשל משהו אחד שאני עושה.
אז אני מתחברת לזה רגע ואני מספרת לך שאני חושבת שסיפרת לך את זה גם בשיחת טלפונית שלנו, שבאמת אני מתחסת לכלי הזה כאל כמו תודעה קולקטיבית, שיש לי אפשרות שהיא נדירה ואחת פעמית להציץ, במקום לייצר אקו צ'מבר, לעשות הפוך. כי הרי הכלים האלה באמת נורא מחזקים כל הזמן, הם תיבת תעודה של אני.
נכון.
אבל אני הבנתי את אני, ואני לא רוצה, אני מבינה גם שחלק מהסיפור של התפתחות שלי מבקש ממני דווקא להסתכל על מראות, שהם לא אני, שהם היחסים שלי עם אחרים, שהם תרבויות אחרות. הדבר הזה שיכול לאתגר את התפיסות שלי, את התבניות המקובעות שלי, הוא לא בתוכי. דווקא אני, ככל שאני אתקבל לתוכי, אני אהיה עוד יותר ויותר מקובעת. אז מה שאני עושה זה אני שואלת אותו, איך היית מגיב אם היית שמן ביער? ומה היית עושה בתקופה הזאת כשאנחנו לצורך עניין,
בדיוק.
את יודעת, והיו הרבה מופעים שדרשו איזשהו סוג של חשיבה מחדש בתוך התקופה, והמציאות הדי מופרכת שחווינו בשנתיים האחרונות. ומה קורה בקרב ציידים לקטים? וממש יש לי אפילו סרטונים שיצרתי גם באמצעות כלי בינה מלאכותית שאני מראיינת צייד ואני מראיינת לקטת, ומספרים לי איך הם חיו ואיך החיים ואיזה תפיסת עולם היו עכשיו. ואם אני יכולה בתור דנה בעולם מודרני לחיות, משל הייתי לקטת, התשובה היא ברור שלא. אבל אני יכולה לשאול את עצמי, אוקיי, מה יש במחשבה שלהם שהוא נגיד מובחן מהמחשבה שלי, ומה יש במחשבה שלי שלא הכרחי ואני יכולה להתפתח לתוכה.
מדהים, מדהים. ממש. אני, גם עוד דבר זה יכולת להשתמש ביותר מכלי אחד. זאת הרבה פעמים אני משחקת בין הצ'אט לפרפלקסיטי, כאילו מנסה ככה להצליב ככה דברים שככה, כלים השונים, כי...
כי יש להם זה. סוג יש אחר, ביניהם, כן. יש ביניהם מנעד.
יש מנעד. תראי, יש פה גם, בתוך העולם הזה אנחנו לא ניכנס אליו, אבל בסוף הכלים מסתמכים גם על איזשהו דאטאבייס.
שהוא אנושי לגמרי.
שהוא אנושי, וחלקו, תראי, יש פה גם קרב ענקים, כן? תראית, גוגל עכשיו חסמו את כמות המקורות שהם נותנים בתור תשובה לשאילתה. מתוך מטרה, כאילו, להחליש כלים. אז יש פה גם הרבה רעש. זאת אומרת, בתוך המידע שאנחנו
בתוך
נקבל,
בתוך התחרות הזאת.
צריך להבין כן. בדיוק, שכשצ'אט עונה לי משהו, הוא עונה על סמך איזשהו דאטאבייס, שאולי עכשיו מישהו יגדיל.
יש
אג'נדה.
יש אג'נדה.
יש אג'נדה מאחורי זה.
כן. וגם הוא טועה, נכון?
והוא טועה. כן. הוא טועה. אני הרבה פעמים מוצא את עצמי, אני עושה לו צ'אלנג'ינג, ככה, ומאמתת אותו ככה עם דברים ו...
אז מה זה מבקש מאיתנו? בתור בני אנוש שרוצים להיעזר מצד אחד בכלים האלה, ומצד שני גם לא ללכת ולהתקלות. מה זה מבקש? בפרקטיקה, ביום-יום.
זה מבקש מאיתנו קודם כל לשמור על האנושיות שלנו, על הרגש של האמפתיה, לחזק קשרים אנושיים, כי זה חשוב, זה משהו שיכול מאוד להעצים אותנו, והחיזוק הזה. זה מבקש מאיתנו להסתכל על הסיטואציות שקיימות היום, נכון להיום, כן, אנחנו יודעות לאן זה הולך, אבל נכון להיום, כן להטיל ספק, כן לטפח סקרנות ולשאול שאלות ולאפשר טעויות. זאת אומרת, דברים שאנחנו צריכים לתת להם אפילו יותר משקל מידע. כי ידע הוא נגיש, הוא קל, הוא קיים. אני מסתכלת עלינו כהורים, כאנשי חינוך, זאת אומרת, זה מקום שהוא מאוד מאוד חשוב עבורנו, ולדעת גם לזהות. לדעת לזהות מתי מה שאני מקבל, הרי נכון, אנחנו מוזנים היום מהמדיה, ואתה גם לא יודע כבר מה נכון, מה לא נכון.
אתה אז... בעולם פוסט אמת לגמרי.
כן, זה. כן. אז אתה כן.
לא
אז
כי היא לא קיימת, כי פשוט היא מאוד, מאוד מתועתת.
היא מתועתת.
כן. איך את רואה יצירתיות אנושית בלתי ניתנת להחלפה? בהינתן שהנה מגיע גורם, שחקן, שיודע לכתוב שירים, זה. יודע לייצר יצירות ספרותיות, יודע לצייר בכל מיני סגנונות, יודע לייצר תמונות, יודע, תמשיכי אותי אם יש לך עוד כיוון, יודע לנגן.
לנגן, כן.
כן.
יודע הכל, הכל, כן, ממש.
מה הוא... באמת בעינייך זה משאיר, איך את רואה יצירתיות אנושית בהבחנה מהיצירתיות המכנית הזאת?
כן, לא, אני מחכת כי זה מזכיר לי מה שרציתי לספר לך, אבל אני חושבת שזה בדיוק המקום הזה של הנשמה והרגש והאמפתיה. והמקום הזה של הלא קבוע הזה, הלא ברור, זה המקום שאנחנו צריכים, שהוא האנושי.
אתה יודע, אנחנו הולכים להתעלות על בני המכונה בחוסר מושלמות שלנו,
בחוסר מושלמות שלנו, ברגע שלנו.
בפגמים שלנו, בסדקים שלנו.
כן, בסדקים. תראי, בסוף, אני מדמיינת עולם, כן? בעוד, מה זה עולם? זה עוד כלום שנים, כן? אבל שאנחנו נוכל לקבל תשובות לכל השאלות. את תשאלי שאלה, ויהיה לך... מה זה אגרגציה של הכל, של מידע שבבוסס על DNA, ועל מחקר היסטורי, ועל ידע של דם, כאילו הכל 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 יוצלב ביחד, ואם את רוצה לגור בפלנטה אחרת, אז הכל המידע שאת צריכה. ועכשיו, מתוך כל המידע הזה צריך לבחור. ופה אני חושבת, הבחירה היא כן משהו שהוא עדיין בידיים שלנו. הוא כן מה המשמעות האנושית. האם באמת אנחנו מתחברים לזה או לא מתחברים? האם זה משהו שהוא טוב או לא? הוא יפיח בנו שמחת חיים או ידקס? זאת אומרת, יש... שזה המקום האנושי. זאת אומרת, הידע והאפשרויות יהיו. שאלה מה בוחרים ולאיזה כיוון לוקחים את זה.
אני מחברת את זה למשהו שאני מבקשת נורא להעביר כאן בפרקים של הפודקאסט הזה, שבאמת אומר, אני חושבת שזה מה שאת בעצם, אני מסיקה, אני אולי מסיקה מעבר לנאמר, תכף תתקפי, שבעצם אומר, בעולם שבו חוסר הוודאות זה משאב, זה הסיפור. אנחנו חיים בתשתית של חוסר הוודאות, והשינוי הוא הקבוע היחיד, והוא רק הולך ומתמהר, ולצד זה באמת שומטים הרבה מהיתרונות שלנו לאורך הזמן. הדבר שאני יכולה להתקבל לתוכו, והוודאות שאני יכולה אולי להתחבר אליה, ולייצר את העוגנים, גם שבוני שקט, אבל גם באמת מבחינים אותי, זה תקף לגבי הכירות שלי איתי.
נכון.
מה אני רוצה, מי אני, בדיוק. מה אני מרגישה. וככל שאני מכירה אותי בתוך העולם הזה, ככה יהיה לי יותר קל לנווט.
נכון.
בכאוס נכון. המודרני הזה.
נכון. כן. גם לנווט וגם להגדיר את עצמך מחדש. כי אנחנו נצטרך להגדיר מי אנחנו בתוך העולם החדש הזה. כאילו גם אפילו הזהות המקצועית שלנו.
זה התכתב עם מה התפקיד שלי פה,
בדיוק,
ככל הנראה.
בדיוק, בדיוק.
את יודעת, זה נורא, את מדברת ואומרת, זה מעניין, כי אני מרגישה שאנשי טכנולוגיה שמתעסקים ב-AI יותר ויותר, מדברים על רוח. זאת אומרת, אם הכוח הוחלף והמוח הוחלף, עכשיו מה שנשאר לבני האנוש זה רוח.
נכון, וזה, בדיוק.
זה מפקש נשים. עולם רוחני.
נכון.
לחזק את הממד הרוחני בתוכנו.
ממש, ממש. זה מדהים, כי אני מרגישה אפילו אצלי כבן אדם, ששני הדברים האלה חיים. זאת אומרת, מצד אחד אני עובדת מול OpenAI, אני מבינה איך ארכיטקטורת הרשת נמצאת, אני גם מבינה אפילו את האתגרים הטכנולוגיים, כי AI הוא כבר לא כמו High Performance Computing, זה כבר לא רק הרבה חישוב. יש פה ממש, כל ה-GPUs עולים ויורדים בבת אחת, זה כאילו גורם לכל המערכת להתנהג בצורה מסוימת, כן? כאילו, איך אני בונה ארכיטקטורה כזאת, איך אני בונה מצב שבו החישוביות יכולה להיעשות בצורה יעילה, כן? מצד אחד, אז יש את הקטעים האלה, נכון? איך אני מודד את האיכות של הרשת, ומצד שני, יש בי המון המון רוח כבן אדם, כבר אני לומדת בודהיזם, ואני ככה מביאה את עולם המחול, והמון התבוננות, ואני חושבת שבסוף, פעם זה גרם לי אפילו לכזה מי אני, והיום אני מבינה שהגם וגם הזה הוא בדיוק מי שאני, הוא בדיוק מי שאנחנו, שנכון שנהיה, כאילו.
כן, זה מתחבר לקן רובינסון, שדיבר על זה שאנחנו לא רק החלק הזה שמעל הצוואר, שאנחנו מוליכים מחדר ישיבות אחד לשני וגם משתמשים רק בעונה אחת, אלא יש גוף מתחת שמבקש לנוע ולרקוד, ושם יש הרבה מאוד אינפורמציה וגם הרבה מאוד יצירתיות, הוא ממש נותן דוגמאות כאלה.
צריך לדעת להקשיב. ואת יודעת, דיברת על משהו שככה הזכיר לי, על איך אנחנו אפילו נדע להבחין. נכון, דיברנו על זה שיש אנשים שכותבים פוסטים שנראים מאוד מכנים, אז עשו לסינגולדה, נגן המוכשר, עשו לו איזשהו מבחן, והשמיעו לו כמה יצירות, והוא היה צריך להגיד לכל יצירה אם היא להקת הבינה המלאכותית או יצירה אנושית. עכשיו, אני לא אעשה ספוילר, אני אתן, זה ככה קיים ביוטיוב ואפשר להזין לזה, אבל כשהוא אפיין את הבחירות שלו, אז הוא אמר, אין בזה נשמה, זה לא אנושי, כלומר, כשהוא החליט שזה משהו שהמכונה עשתה, הוא ישר ידע להגיד, והוא אמר, הנה, אם אני הייתי מנגן, אז הייתי עושה את זה ככה, והוא כאילו ישמיע את בדיוק את החוסר דיוקים הזה, את הלא מכניות, לא אלא שבני אדם לא דווקא, יש להם, הם גלים, הם לא איזה חלקיק של 0 ו-1.
מה רצית להשמיע?
כן, מה שרציתי להשמיע, רציתי לבחון אותך.
יאללה, תבחני אותי.
רציתי להשמיע לך, יש אתר שאפשר לשתף אותו גם, ולהשמיע לך שני קטעים, שאני רוצה שתגידי לי אם לדעתך זה בינה מלאכותית, או אדם.
יאללה.
בא לך.
הכי הרבה אני אקשל, זה יהפוך אותי לאנושית.
הכי הרבה, אנחנו נהיה יצירתיים. אני אשים שני קטעים, זה יהיה שם 15 באתר הזה.
אוקיי, להגיד?
את אומרת?
זה נשמע לי אנושי.
אנושי, אוקיי. נעשה עוד אחד ואז אני אגלה לך אם צדקת.
אני מכירה את הקטע הזה, אני יודעת שהוא אנושי. בוסנובה. זה אומר שהראשון היה AI.
הראשון היה, אז הם עשו כאן משהו נחמד.
כאילו, ממש לא אהבתי את הקטע הראשון, אבל הוא נשמע אנושי לגמרי. כן.
אז הם אומרים פה באמת, הם שואלים אם אתה מכיר את הקטע או לא. אז זה גם זה. אז בוא נבדוק אותך. אז אמרנו שבראשון את אמרת שהוא אנושי, נכון? והוא באמת AI. אז את צדקת, ככה זה אמרת, הוא AI לגמרי. והשני הוא יומן, אז את צדקת.
לא, הסיבה שאמרתי אחר כך, לא כי הזיתי את זה, כי פשוט הבנתי שאחד הוא אנושי, ידעתי שהשני הוא אנושי. אבל באמת מאוד, רציג איך לא אוהבת את הקטע הזה, אבל זה נשמע כאילו בן אדם מנגן ושאר מעניין.
נכון. זה ממש עמימות.
אם היית שואלת אותי למה אני מתחברת, אז יכול להיות שהתשובה הייתה מאוד קלה לי. אבל בלזהות אם זה בן אנוש או לא, היה לי מאוד קשה. זאת אומרת, חשבתי שזה בן אנוש יצר יצירה לא מעניינת.
זה באמת קשה. אני מאוד מתחברת. זאת אומרת, סינגולדה הוא
היה מדהים. והוא הצליח להבחין, את אומרת, ולהבחין, כן, וואו.
והוא ממש ידע, הוא ממש אמר, זה לא אנושי, זה מרגיש שאין בזה רגש, כאילו, ממש ידע ככה לתת את ה...
כן, זה כנראה באמת האזור שלו, בחר טוב.
בדיוק.
וגם אני, שאני לא...
כן, אבל הנה, אנחנו באמת we can be fooled, נכון? כאילו, מה אמיתי, מה...
בקלות רבה, ממש. אני רוצה שנספיק בשיחה הזאת גם לדבר קצת על התפקיד שלנו כמחנכים וכהורים בעידן הזה, ובכלל בהקשר של יצירתיות ספציפית, וגם לתת כמה אולי תרגילים לאנשים לתרגל ולטפח יצירתיות, כי זה אפשרי, את אומרת, אפשר,
לגמרי.
נכון? אז איך מגדלים יצירתיות בכלל, ילדים יצירתיים בעולם שהוא באמת עמוס מאוד, מלא ב... דיברנו קודם על החוסר מושלמות, אבל הם נבחנים כל הזמן, והם מושווים כל הזמן, והם רואים באינסטגרם אימג'ים מושלמים למדי, גם כשזה נוגע לדימוי גוף, וגם כשזה נוגע לאיך דברים נכתבים, אז איך, מה אנחנו, מה התפקיד שלנו בהקשר הזה?
התפקיד שלנו, והוא גם, שוב, הוא השתנה בעקבות היה, אני חושבת שהתפקיד שלנו היום הוא פחות אנשי ידע, להעביר ידע, ויותר לעודד חשיבה, במקום, אנחנו יכולים להגיד למשל לילדים מה, אבל לתת להם את האיך, איך להגיע לתוצאה. יש את ג'ון קליז, הוא מדבר, ממונטי פייתון, והוא מדבר על סביבת למידה, והוא אומר שיש דבר מדהים, וזה דווקא לנתק מכל ההפרעות, ולאפשר משחוק, וככה לשחק את החשיבה, זה דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי. אני מאוד בעד להכניס פילוסופיה לתוך מסגרות החינוך, שזה בדיוק החקר והשאלות, ויש את זה בדיבייטים קצת, אבל צריך להרחיב, להכניס שחמט לתוך המערכת החינוך, זאת אומרת, דברים שהם מאוד מפתחים עומק ורוחב. אני חושבת שאפשר היום לעשות המון המון דברים עם שאלות, שאלות טובות, שמעודדות חקר וגם קצת מחברות הילדים לעולם שלנו, זאת אומרת, אפשר לקחת חומר לימוד שלומדים, אם לומדים על מלחמת העולם השנייה, ולשאול מה היה קורה אם היום היה, אם היה טיק טוק בעידן מלחמת העולם השנייה, או מה היה קורה אם גרמניה לא הייתה, אם גרמניה הייתה מפסידה ב, אם לא הייתה מפסידה במלחמה. זאת לשאול שאלות שככה מעודדות שיח. אני חושבת שהמקום שלנו היום הוא לשבור, דיברנו קצת על גבולות והסללה, לשבור גבולות בין מקצועות גם. זאת אפשר היום למצוא דרכים ללמד באמצעים אחרים. אני אגיד לך שיש לי ילד אחד, ילד שהוא ממש אוהב ספורט, והוא למד לבד את כל דגלי המדינות דרך הכדורגל, את כל המדינה, איפה כל מדינה נמצאת, ערי בירה. למה לא לחבר גיאוגרפיה עם דווקא
כדורגל.
עם דרך ללמוד, בדיוק, ללמוד גיאוגרפיה דרך כדורגל. ילדים ילמדו, זאת אומרת, להכניס משמעות לתוך הלמידה ולחבר את זה.
או להכניס תשוקה וסקרנות לתוך ידע. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד, זה צריך רגע להגיד, את אמרת, בגיל 5 ילדים נמצאים יצירתיים מאוד. ילדים, ויצירתיות מתכתבת עם, היא מתכתבת עם סקרנות.
נכון.
היא מתכתבת עם למידה.
נכון.
ובמקום שבו יש תשוקה, תהיה יצירתיות.
נכון, נכון. ובגלל זה אני גם חושבת לחבר את זה, הייתה מורה בבית הספר של הבן שלי מדהימה, והיא נתנה להם פרויקט, לייצר, לתכנן עם תקציב נתון, טיול לחול, למשפחה. עכשיו, זה מכניס בתוכו כל כך הרבה אלמנטים, כמובן גם תכנון תקציב, גם מדינה, לבנות אטרקציות, להבין מה מעניין אותי. אנחנו דרך כלל, הבן שלי בנה ואנחנו נסענו לפי הטיול שהוא בנה, וזה גם מביא הרבה מאוד יכולות. דיברנו על אינטליגנציות, אז יש ילדים שיכולים להכניס, ילדים שהם מאוד אוהבי תרבות, אז הם יכולים להכניס פתאום לתוך זה. יש ילדים שיכולים להגיש את העבודה הזאת כפודקאסט. הם יכולים להגיש את זה ככתיבה, הם יכולים להציג את זה.
את אמרת קודם משהו שזרק אותי, אני כן, רוצה כן, לשתף אותך. את אמרת, חשוב לחנך אותם כאילו, או לגדל אותם לרעיון של מה, אבל שאיך יהיה דרכם. ואתה כן. תוך כדי שדיברת, חשבתי רגע על החיים שלי. כי התחברה לי פתאום מילה תשוקה לשיחה הזאת. וחשבתי על זה ש... לפני כן, כשכאילו, העבודה שלי, הדיילי ג'וב שלי היה בחברה שהייתה בבעלותנו, חברת תיירות. והייתי, עשיתי את מה שצריך, הגעתי לתוצאות טובות בהכל, גם מבחינת רווחים, גם מבחינת השקעות, גם מבחינת מדדי שירות. זאת אומרת, אנחנו הצלחנו להוביל לחברה, אבל אני אישית, דנה, לא הייתי בדיוק בזון שלי, ואני מזהה שהיו שם כל מיני רגעים יצירתיים, והבלחתי רעיונות. ואני ממש רואה את הפער בין כשאני מחוברת למה אני עושה, כמה פוריה, כמה אני ממציאה, מחדשת, בונה דברים חדשים. לפחות שחשבתי בדיעבד, איך, למה לא עשיתי פודקאסט בתחום התיירות? זאת אומרת, הנה, לא עשיתי כי זה, לא היה לי את הדבר הזה שממש מושך אותך לשאול את השאלות האלה שגלגלי המוח ימציאו להם כל מיני איכים יצירתיים כאלה.
ממש.
אז נדמה לי שגם העידן הזה, אגב, מבקש מאיתנו, אם אנחנו באמת נדרשים ליצירתיות מתוקף העובדה שהאלמנטים של ידע הולכים להיות ככל הנראה מונגשים ומדולברים לנו בקלות, זה יבקש מאיתנו להבין מה אנחנו אוהבים.
בדיוק.
מתי אנחנו בתשוקה.
בדיוק. וגם לחבר, לחבר עולמות.
כן.
ככה...
דרך תשוקה אפשר ללמוד המון. גם, זה בדיוק משאלה לי, שבאמת באמצעות הנושא הזה, שאותי נורא מעניין, המכניזם האנושי, זה הביא אותי לשכלל מיומנויות בהקשר הזה של פודקאסט, זה הביא אותי לשכלל מיומנויות כתיבה, זה הביא אותי לשכלל מיומנויות שקשורות לרשתות חברתיות שלפני כן לא הייתי כל כך מיומנת בהן, זה הביא אותי לשכלל מיומנויות שכרוכות באולי, לא יודעת מה, שיווק בדרך, בערוץ שיותר מחוברת אליו, זה הביא אותי להרבה שכלול של מיומנויות, זה לא ששם אני לומדת רק את התחום עצמו, זה דורש ממני ללמוד המון דברים, אבל הלמה שלי מאוד ברור לי.
כן.
כן.
האמת היא שאני ככה מאזינה אדוקה של הפודקאסט שלך, ואני ככה מכל ככה פרק, אומרת, וואו, כמה אנשים היא פוגשת, איזה מעניין, איזה כיף זה, כאילו זה, כל אדם שאת מראיינת ופוגשת, זה עולם.
נכון.
תחשבי בכמה עולמות, ככה,
זה מדהים. אז אני מחברת את זה רגע חזרה, נכון, אני מאוד, אני מוקירה תודה. אני מחזירה את זה רגע לנושא, את בעצם אומרת שילדים, זה חשוב שאנחנו נבין שאנחנו אחרי מהפכת הידע, וזה לא תפקיד שלנו להיות סוכני ידע. אנחנו לא אמורים להעביר להם ידע, אלא יותר חשיבה.
נכון.
ללמד אותם איך לחשוב, ולחשוב פתוח, גמיש.
בדיוק, בדיוק. ממש, לאפשר את הגמישות הזאת, ולאפשר את העמימות הזאת שדיברנו עליה, ולאפשר את דרכים שונות, לעשות, זאת אומרת, אני אומרת באמת, במקום לשאול מה התשובה הנכונה, לשאול איזה תשובות אפשריות יש.
יש לך דוגמאות בהקשר הזה, שאולי הן קשורות לסיפור האישי שלך, או שהן ישרו עליך השראה שקשורות לך?
לא, יש לי המון. תראה, אני מסתכלת על דברים, מה אני, אפילו דברים שעזרו לי ללמוד. ובאמת אני זוכרת שהיה לי מורה שלימד אותנו אזרחות, והוא לימד אותנו אזרחות על ידי זה שהוא הפך את הכיתה למפלגת פילים סגולים, כחולים וכתומים. הוא ממש עשה משחוק. הוא ממש עשה, הוא הכניס הומור לתוך הלמידה.
והוא גם נורא ניתק את זה מההקשר המוכר, כן, אגב קיבונות.
כן, בדיוק.
של שמאל ימין או ליכוד בדיוק, מערך.
בדיוק, כן. ופתאום כל הדבר הזה, למדנו מזה המון המון דברים, כאילו איך עושים בחירות, ואחוז חסימה, ומה, ובחירות דמוקרטיות, ומה המשמעות, ו...
טוב, תפארת, תודה רבה על הפרק הזה, על הזמן שלך. אני רוצה גם בנימה אישית להודות לכם בפרקי הפודקאסט האלה, מושקע זמן, מחשבה ומשאבים, בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים, השיתופים שלכם. המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם ותמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, אני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב, כרגיל, בעוד שבועיים, בינתיים. שבוע טוב, תעבוד טוב.